אחר כך התחילו לעשות מדי שנה בשנה. אבל המקור, גם מרן הבית יוסף, כותב כך בספרו, בספר של המגיד, מגיד משרים, העריך לדבר בשבע הימים האלה, וגם רבנו ארי עליו השלום, בכמה מקומות בספריו הזכירו. והימים האלה צריכים להיות קדושים, דבר ראשון, סור מרע. סור מרע זה לשמור את העיניים. יש שם משגיח, מי מרשם, מי מרקם? מועד. שאל פעם, לא עליכם, נפטר אחיו, והיה לו, היה יושב באבן, ואחר כך ב-30 יום היה לו ציפורנת הרחוב. אומרים, המילה למשל חייב. כל אחד משתמש בזה. חוץ מכל בטוב. עד כדי כך אדם צריך להיזהר מהם. הרי אתם, הם בכלל לא אחים. אבא ואמא אחרים, וזה אבא ואמא אחרים. אז התחתנו. והוא נסע לבבל. וישב שם ללמוד. חזר משם, שאל אותו, תגיד, איבו קיים, אחיו, קוראים לו איבו, היה זקן, קיים, הוא כבר נפטר, הוא לא אמר לו קיים, לא אמר לו כלום, אמר לו, אמא קיימה? אז הוא שאל אותו, אמא קיימה? אמר לו, איבו קיים? זאת אומרת שהוא לא עונה לו על השאלה, שעונה לו בשאלה אחרת. אז הבין שגם הוא, אז מכאן לימדו אותנו רבותינו איך אדם לדבר. עשרת פסחים מתחילה אור ל-14, בודקין את החמץ ואור הנר. למה אמר אור? לא אמר ליל 14, עד כדי כך. לא להזכיר לילה. כיוון שלילה זה זמן שליטה של החיצונים. אנחנו צריכים להכניע אותם על ידי לימוד תורה. צריך לשמור את הפה. יוצא ששמירת הפה, רבותיי, זה הדבר העיקרי. ולא למלון בהבלעה, כך אומר רבי שמעון. לא יאמר אותם בהבלעה. אומר מי שלומד תורה, וכשלומד, הוא לא מפרש את המילים, אפילו אתה לומד לבד. תלמד ותגיד את המילים נכונות, מדויקות. ותדקדק. כמו בקריאת שמע. על קריאת שמע שצריך להשיג, אני אולי אעמוד קצת, אם אני אתעייף, תרשו לי לשבת. שם הגמרא הביאה שצריך לעשות רווח בין הדבקים. כמו בכל לבביך. הכנף בטיל, וכן אף בסמתם עת, וכן אף זה הדרך. מרן הבית יוסף, שם בסימן סומך בית כותב, ודע, שלא רק בקריאת שמע צריך להיזהר, בכל התפילה צריך להיזהר, ולא רק בתפילה, גם בלימוד תורה שאתה לומד, אתה קורא מקרא, משנה, אגדה, גמרא, כל הלכה, שולחן ערוך, תוציא את המילים שלמות. אומר מרן, ולמה בגמרא הזהירו רק על קריאת שמע? אמר, מפני שהגמרא דיברה עם הבעלי בת, עם עם ארצים. ועמי הארץ, אין לך עם הארץ שלא קורא קריאת שמע, אז הזהירו אותו. אבל שאר העולם, ברוך השם היום, עם הלימודים שיש היום, כולם יודעים לקרוא עם נקודות, בלי נקודות, אבל תקרא נכון. צריך להשריש את זה בילדים עוד שהם קטנים, לקרוא אותם כמו שצריך. ואז התפילות יכולות לעלות למעלה. אבל כשהתפילות נאמרות לא בסדר, אחר כך אנשים צועקים, התפללנו, אמרנו סליחות. אפילו אני אמרתי סליחות, זה לא נכון, סליחות אומרים. התפללנו, למה לא נעננו? כי התפילה לא שלמה. רבנו ארי העריך בזה הרבה מאוד. כתב שהמילים שאדם מוצאים מפיו, הן בונות למעלה עולמות. וכאשר התיבות שיוצאות למעלה, הן מסודרות, זה נורא. היה, אני אספר לכם, אני שמעתי את זה מהבעל שלו. היה בירושלים הגאון רבי צדקה חוצן. הוא היה רבו של דודו, סליחה, של רבי יהודה צדקה, וגם רבו. ורבו של מור אבי היה בפשט. בשנת תש"ג ותש"ד, זה היה עיקר השנים של השואה. אומנם אז עדיין לא ידעו את התוצאות החמורות של השואה, אבל התחילו להגיע שמות, היו פה בארץ. אז גם צדקה הוצן עמד לדרוש לפני תקיעת שופר בראש השנה. על מה הוא דיבר בשתי השנים האלה, תש"ג ותש"ד? דיבר על הנושא הזה של להתפלל, לדעת, לבטא נכון את האותיות ואת הניקוד של האותיות, לדקדק. ולא רק מקריאת התורה, ולא רק מקריאת שמע, אלא גם בלימוד תורה, גם בתפילה. הביא שם מעשה נורא. הנושא הזה מובא בכמה ספרים. רבי אליהו מאני כבר הביא את זה בספרו שכתב על ענייני ימי השובבים. בין הדברים של ימי השובבים, רבי אליהו מאני כותב שצריך להיזהר מאוד בביטוי התפילה כהוגן. והביא מעשה נורא והיום שקרה בספרד לפני 700 שנים. לפני 700 שנים, כותב באיזה עיר בספרד, אני לא זוכר את שמה, היה שמה קהילה גדולה מאוד, יהודים יקרים שעוסקים בתורה ולומדים, והיה להם רב שהיה מחזיק אותם, מלמד אותם תורה. והעמיד תלמידים חשובים, שגם התלמידים היה בהם כוח של הוראה ולימוד, וישבו, היו לומדים. עבר חודש אחד מהפטירה שלו, והוא נפטר. עבר חודש אחד מהפטירה שלו, והנה אחד התלמידים החשובים שלו, רואה אותו בחלום. ואומר לו הרב, חבל על כל מה שאתם לומדים, וחבל על כל מה שאתם מתפללים. בשמיים לא רוצים את כל זה. זה לא מועיל כלום. כך בפירוש, בצורה נחרצת. שלל את הכל. ודה החכם קם, יוהן, ראה את רבו כמו בחיים. דיבר איתו ברור, דברים ברורים. בא לבית הכנסת, וראו אותו שהוא פניו נפלות. מה קרה? אסף את החכמים, סיפר להם שראה חלום כזה, ולא יודע מה. אמרו לו, ודאי שזה חלום אמת. צריך לדעת על מה ולמה זה קרה. מה עשו? קבעו יום שני, נעשו תענית, וילכו כולם, אנשים ונשים, הלכו לבית העלמין, לקברו, התפללו שם, ויצעקו, יקראו סליחות, ויגידו וידוי, ויבקשו מנשמתו טהורה, שיבוא יגיד להם מה צריך לעשות, מה הבעיה ומה התקנה. הלכו פעם אחת, לא עזר, פעם שנייה הלכו, ובכו והתחננו וצעקו, גם עדיין לא קיבלו שום הודעה. עשו שני, חמישי ושני, פעם שלישית קראו וראו אותו בחלום. לא יודע אם ראו אותו יותר מאחד או יותר, אני לא זוכר כרגע, אין לי פרטים מדויקים, אבל בא עליהם בחלום ואמר להם שכל התפילות שלהם לא מתקבלות בשמיים, כיוון שהם לא יודעים לבטות נכון את האותיות, ואינם מבדילים בין צדי לסמך ובין... היום בעבודת הרבים זה מזכיר לי את הברווז הצולע. יש לך פעמים בחורים ספרדים שבאים לקרוא בתורה, והוא מנסה להיות כמו יהודי של פעם. אז הוא קורא לי ארץ מצרים, וסמך עשה את זה. יותר גרוע. אמרתי לו, תתרגל להגיד מצרים, בסדי, בקצה הלשון. סדי אומרים, לא סדי. עשה אותו סדי. הוא בירך ברכות ההפטרה, ואמר, אשר בחר בנביאים טובים, בנביאי האמת והסדק. לא עניתי אמן. מה אתה אומר? בכלל ואתה לא ברכת. מה אתה אומר? בנביאי האמת והסדק? הוא ניסה להיות כאילו מדופלם. אז צריך מישהו שילמד אותם, שירגיל אותם. אבל כמעט אין. בקיצור, מה הם עשו? כתב שם הרב בספר. אומר, חודש שלם סגרו את כל השיעורים, את כל הלימודים, לא הלכות, לא גמרא, לא משניות, לא תהילים, לא זוהר, שום דבר. הלכו הביאו מורים שבקיאים בדקדוק, והיו מלמדים אותם איך לבטות נכון את האלף בית. התחילו מהכותב, מכיתה א', קדם חובה. התחילו עוד עוד. איפה זה תף רפויה, איפה תף דגושה, וכן זה הדרך. כל הכללים בדקדוק. ולמדו וקראו בתורה, והיו קוראים והם מסדרים אותם, תקנו אותם, חודש שלם, עד שנכנס לתוך הראש עמוק, הדקדוק והביטוי הנכון, ואז חזרו ללימוד. אחר כך בא אליהם בחלום, ואמר להם, תנוח דעתכם כשם ילד, לא להסתובב. בית הכנסת אסור להסתובב. לפנה נעמוד מירה ופחד. להיות פה באימה ובירה. תגיד לחברים שלך גם, יזהר, את הכנסת, שמשמור אתכם. אז בקיצור, למדנו מכאן רבותיי, כמה צריך לדקדק ולשמור על הביטוי הנכון, ולפחות שאדם יהיה לו שינוי בין עוד זו לעוד זו. יש הגאון יעבץ, כותב בסידור שלו, גם כן. הוא מתקיף אותם, שם התקיף את בני עירו אפילו, בני מדינתו. כותב שהם לא אוכלים קטניות בפסח. אומר, אם היה לי כוח, כתב, אם היה לי כוח, והיו שומעים לי, הייתי מבטל את החרם. עדיף שיאכלו קטניות. למה? אומר, מפני שהם רעבים בפסח. קטניות לא אוכלים, אז מה עושים? זה למלות את הבטן, אוכלים מצות. עכשיו, איפה הסכנה של החמץ? במצה. חמץ בפסח במשהו. המצה זה חמשת מן הדגן. חיטה, שעורה, תוסמת, שיפון, שיבולת שועל. רק מאלה אפשר לעשות מצה, ורק הם מחמיצים. הרי ההבדל בין חמץ למצה זה נקודה קטנה. זה חטא וזה ה. אותם אותיות. חטא, תחתוך. אז בזמנם היו כותבים חטא רעבה, כתב יד שיש היום של בן אשר, שהרמב״ם היה תחת ידו. תראו את הצילומים. עוד חטא, אתה כמעט לא רואה שזה חטא. זה רגל השמאלית דקה, כמעט נוגעת בגג, אבל לא נוגעת. ככה הייתה. אז זה כחוט השערה. אז זה היה האות ה. זה אות ה. וזה ח. אז זה דק. לכן הוא כותב, שאם היה בכוחי, הייתי מבטל את זה, עד כדי כך. ואחר כך הוא כותב על הביטוי. אומר, ואני אומר להם, אוכסילים, מוסאי, תסכילו. יש שם גם סמך, גם שין וגם סין. אז מתי תסכילו, מתי תבדילו בין זה לבין זה? ויש הבדל, רק אנחנו לא יודעים אותו. וכן זה הדרך. עכשיו, יותר מזה, תדעו שבהדור שלנו השתקח ההבדל בין סגול לבין שבם, בין צרה לבין שבם, אותו הדבר. כל אחד יש לו נקדוק אחר. היו קוראים את זה בצורה מדהימה, רק חבל, היום בעוונות רבים איבדנו את זה. למשל, סגול, לא היו עושים את זה כמו השבם. ובלוך תאכב הדרך, כמו דומה לחולם, אבל לא בדיוק. היום אם תגיד להם, זה הברווז הצולע, לא לכאן, לא לכאן. זה יכול לעשות מאומה. אבל לפחות שנדע שמה שאפשר לתקן, לתקן אותו. כדי שזה יהיה. אז זה התיקון העיקרי, רבותיי, של ימי השובבים. סור מרע. כמו שאמר, לשמור את הפה. לא להוציא מהפה דברים שהם לא טובים. ולא לומר חייו. וכן, גם כן הגמרא כתוב שגם אם יש נפטר, לא לומר פלוני נפטר, משום מוציא דיבה וכיסים. זה הטעם שהיו נוהגים לו עליכם, שהיה נפטר מישהו, שופכים את המים בחוץ. מאיפה למדו? מרים. בתם עוד שם מרים, ולא היה מים לעדה. מה עשו? אז המים נעצרו פתאום, אז הבינו. אז היו שופכים מים, למה? יודעים איזה בית נשפך מים, מבית זה, יודעים שמה ולא עליכם, קרה מקרה. למה? כדי לא להודיע, מוציא דיבה הוא כסיל. עד כדי כך. והיום בעוונות הרבים, זה שלא מלמדים אותם, לא מסבירים אותם, זה האלף בית, זה היסוד בכל דבר ודבר. לדעת מה אומרים, מה לא אומרים, איך מדברים, איך לדבר עם אדם גדול, עם החכם שלו, לדבר איתו כמו חבר. צריך כבוד. מורה רבך כמורה שמיים. מה היה פעם שבכיתה היה נכנס הרב או המורה, אפילו מורה בכיתה קטנה. כולם עומדים. למה להשריש בילד חינוך, כבוד ודרך ארץ. כניסה לבית הכנסת, תראו, בעוונות הרבים, היום בעוונות אין. הדבר הזה לוקה בחסר. למה? עוד פעם, כל דבר שכתוב מקורו בקבלה, עושים עליו איקס. רבותיי, רבנו ארי כתב, וכל חכמי ישראל אחריו באו והעתיקו את דבריו. כותב שאתה תלך לבית הכנסת עם ציצית ותפילין. מקורו בזוהר. זוהר הקדוש כותב, מי שיוצא מביתו, עטוב בתלית ובתפילין. אבל כמובן אחרי שהגיע הזמן, זמן ציצית ותפילין. ארבעה מלאכים מלווים אותו. מארבעה צדדיו. למה ארבעה? אומר רבי שמעון, אחד מהטלית, אחד תפילין של ראש, אחד כנגד תפילין של יד, ואחד המזוזה שיש לו בבית, הוא מנשק אותה. ארבעה מלאכים. והם מכריזים לפניו, פנון אתר לדיוקנה דמלכה, תפנו דרך לצלם אלוקים, ואף אחד לא יכול לגרוע בו. הולכים לפניו מלאכים. ואז יוצא, מגיע לפתח בית הכנסת, מה כותב רבנו ארי? שכל פעם שאתה נגיע לבית הכנסת, אם זה בשבת או בחול, שחרית או מלחה, או ערבית, באיזה? תעמוד ליד הפתח, תשים ידך על המזוזה, ותאמר, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, אשתחווה אל היכל קודשך ויראתך. תראו כמה בספרי השו"תים שאלות ותשובות של הפוסקים, דענו איפה לשים את ארון הקודש, לפעמים אי אפשר, כמו פה. הכניסה מכאן וארון קודש פה. צריך שיהיה לך תחילה הכניסה מול ארון הקודש. למה? כדי שהנכנס ישר ישים ידו על המזוזה וישתהווה אל מול ארון האחד. ואז אומר רבי שמעון, מי שעושה כן, מלווים אותו שלושת האבות. ואני ברוב חסדך, זה אברהם אבינו, שנאמר חסד לאברהם. אבו ביתך, זה יעקב, באמצע. למה? אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. אשתחווה לכל קודשך ביראתך, זה יצחק. לולא פחד יצחק היה לי. אז תראה כמה מעלה של אדם שנכנס לבית הכנסת בימה ומירה. רבנו הרי כמה היה מחמיר בזה, כמה כתב על זה, שצריך להיזהר שיושב בבית הכנסת. לכן צריך להודיע, להגיד לילדים, ללמד אותם איך להיזהר. כתוב להרים קולו בבית הכנסת. יזהר, יקשיב, ישמע, לא ידבר שום מילה. וכמה כתב, אליה רבה כתב, בית הכנסת ששם מדברים, סכנה להתפלל שם. סכנה להתפלל שם. למה? פלוני נמצא שם. הכתובת שלו שם. למה? מדברים שם בשעת התפילה. ואפילו בין עולה לעולה. מדברים. כשמדברים דברים בטלים שם, בוראים ברמינם מזיקים. יותר מזה, אלה רבה כותב, ראיתי גם, לא זוכר, עוד פוסק אחר כתב את זה. כותב, כשבא המקטרג ואומר לקדוש ברוך הוא, חס ושלום, יש בישראל חלילה גנבים. אומר לו, הולך לרומניה, יש גנבים יותר גדולים. אומר לו, יש חס ושלום רצחים. אומר לו, לך לעזה, שם יש יותר רצחים. וכן, כל דבר שאומר, קדוש ברוך הוא עונה לו. אבל כשאומר שחס ושלום מדברים בבית הכנסת, קדוש ברוך הוא שותק ולא עונה. תארו לכם נורא והיום זה. נורא נוראות. כמה הספר הרוקח, הוא חי לפני קרוב ל-900 שנה. רבי אליעזר מגרמיזה, היה איש קדוש, קדוש, קדוש. הוא רבם של בעלי התוספות. כותב, מי שדיבר בבית הכנסת, היה מדבר, מעכשיו חזר בתשובה, קבל עליו תעניות, כותב כמה תעניות, איזה נורא והיום, כמה. וישב אצל הפתח על הארץ, ילבש שק, וישב אצל הפתח, וישתוק ויבכה כל הזמן, וכל מי שעבור יגיד לו, תראה, אני דיברתי בבית הכנסת, כעת אני חוזר בתשובה, ואני מבקש מחילה, תפלל עליי, שהשם יסלח לי. לעוונות הרבים, מי יכול להגיד, אני לא נכשל בזה? מי יכול להגיד? כלומר, רבנו הרי עליו השלום, היה נזהר, כך כותב רבי חיים ויטל, שאפילו דברי מוסר לא היה מדבר בבית הכנסת עם החברים. למה? פני שאולי יענה לו איזה מישהו, איזה תשובה. לא היה מדבר. הרי היה איתו מעשה, שפעם אחת, רבנו הרי היה יושב בבית הכנסת פדל, תחילת התפילה, והנה נכנס, עליו השלום, רבי שמואל דאוזידה. רבי שמואל דאוזידה הוא חיבר על פרקי אבות מדרש שמואל. אסף את כל הראשונים, היה לו הרבה כתבי יד. של הראשונים, עוד לפני הרמב"ם אפילו. וכתב אוצר בלום של ביאורים על פרקי אבות. היה גאון גדול, תמיד חכם. אבל הוא היה עוד בחור צעיר, בגיל 16, נכנס לבית הכנסת. ורבנו הארי, שראה אותו, קם מפניו. ראו את זה הקהל, דרמו. הרבנו דיבור איתו. אחרי התפילה, יצא מבית הכנסת, שאלו אותו בחוץ. הרב, צריך מפני רבי שמואל לקום מפניו שהוא נכנס, שהוא עובר. הוא בחור צעיר, אנחנו צריכים לקום. אמר להם לא. מחילה, אבל ראינו את הרב קם היום. אמר להם לא מפניו קמתי. אלא מפני רבי פנחס בן יאיר שנכנס איתו. אמר להם, איך הוא תשאלו אותו מה הוא עשה היום? עשה איזה מצווה, ורבי פנחס בן יאיר בא איתו. עכשיו ידוע אזור מפורש שכל מצווה שאדם בא לעשות, ואפילו ללכת לשיעור תורה, ואפילו ללכת להתפלל מנחה בבית הכנסת, בא היצר הרע, מפריע לו. שולח לו הקדוש ברוך הוא או מלאך, או נשמה של איזה צדיק מעולם האמת, ועוזרת לו ללכת לבית הכנסת. אנחנו לא מבינים, לא יכולים לתאר מה קורה סביבנו, אנחנו לא רואים, אנחנו חיים בעולם הזה, ולא רואים מה קורה למעלה. יש הרשש, אני עובר רגע לעוד משהו אחר, לזכור את זה. הרשש, עליו השלום, תיקן מעשה הצדקה. אני זכיתי להדפיס אותו, לסדר אותו בסליחות של כל ציון, בסדר של סליחות, שם יש מעשה הצדקה. נותן 35 פרוטות, על כל פרוטה אומר איזה אמירה. אחד, שאני אזכה ליראת שמיים, לעבוד השם. שתיים, שיהיה לי ליבי פתוח בתורה. וכן, דוגמה, אני מבין. שלוש, אני אזכה לבנים תלמידי חכמים. וכן, אז זה הדרך. בין הבקשות שמה, בעד הנשמות הבאות לסייע אותנו בעבודת השם, ביראתו ובתורתו. תארו לכם איזה דבר. זאת אומרת, הלכו לרבי שמואל דאוסידא, שאלו אותו, מה היה היום? לא היה כלום. לא, אבל ראינו שאיחרת לבית הכנסת, באת ככה קרוב להודו. לא בא בגיבה סוס פרעה. אז אמר להם, כן, נכון. נזכרתי, לא היה משהו. מה היה? תגיד, תספר לנו. אמר להם, אני יצאתי מהבית כמו כל יום, לבשתי את הבגדים שלי, ועטפתי בטלית ובתפילין. הייתי הולך, עברתי בסמטה השנייה, אני שומע צעקות. הלכתי לראות, אנשים צריכים עזרה אולי. שמעתי איזה אחד, אני מכיר אותו, גר פה בשכונה. נכנסתי לראות מה קרה. אמר לי, גנבים באו. גנב בא לצפת. זה היה דבר נדיר, פעם בשבע שנים אולי, מגיע הגנב. נכנס שם לבית, מה עשה? דבר ראשון, גנב לו את המייל. למה שם נמצא הארנקים, כל ה... אז גנב לו את המייל. עכשיו זה מסכן, הוא צריך את בית הכנסת, בלי מייל, לא יכול ללכת. צועק, אומר לי, אשתו איפה המייל? אז הוא אומר, גנבים, גנבים באו, היה צועק. אמר לו, אמר להם, אני ראיתי כך, נכנסתי אליו, תקחתי את המייל שלי, ותוקחתי לבש, כי לא היה מייל אחר. לבש אותו, והלכתי אני לבית, אני גר שתי בתים ממנו, לקחתי את המייל של שבת, לבשתי אותו, והנה המייל של שבת עליי. הוא פלא. הלכו לרבנו הארי, אמרו, פתרנו חצי חידה. אנחנו יודעים מה היה איתו. אבל מה רבי פנחס בן יאיר פה שם הבית כזה? אמר להם רבי פנחס בן יאיר, הוא היה גומל חסדים. בגמרא מובא בירושלמי, שפעם אחת היה איזה יהודי שעלה לרגל, והיה בזמן בית המקדש עוד. אז הוא היה חמיב של רבי שמעון בר יוחאי, כי רבי שמעון היה בזמן החורבן, תלמיד רבי עקיבא. ובנחס בן יאיר היה מבוגר ממנו, הוא עליו השלום, היה בצפון, גר בצפון, בצפת שם, למעלה. והנה, יום אחד בא איזה יהודי, אמר לו, אני עולה לרגל לירושלים. יש לי שק של 7 קילו חיטים. אני יכול לשים את זה אצלך, ואני אחזור, אני אקח אותם. היה ערב סוכות. אמר לו, עלה אלי. סע לשלום. נסע. והאיש הזה שכח מהחיטים. בא רבי פנחס בן יאיר, עכשיו מגיע חורף. מה יהיה עם החיטים האלה? הלך, ככה ירושלמי, מסכת פאה כותב. לקח, ראה איזה שדה שם בחוץ, שם הרבה. רכוש נטוש, מה שנקרא. אדמות בלי בעלים. חרש, זרע את החיטים, עכשיו הוא בעצמו זרע. איזה שיבולים יצאו בקיץ, וואו. קצר אותם, ועוד פעם, חיכה לה, הוא לא בא. עשה מהם עוד פעם חיטים. וכן עשה הדרך, זרע צדקות, מצמיח ישועות. ועשה כך, שנה אחרי שנה, 7 שנים. ומילא שם מחסנים, באדמה, אפר, עשה מחסנים של חיטים. בא יהודי הזה אחרי 7 שנים. הוא לא סליחה על החכם. אולי אני שרחתי אצלך שק של חיטים לפני כמה שנים. מה לא, זה אתה? כן, אז הקן שלך היה לבן כבר. כן. אמר לו כן. תגיד לי, הבאת קרונות? לא, הבאתי 7 קילו. אומר לו, סוסים, חמורים, גמלים, לך תביא. פתח לו את האוצרות, ראה זה, שתביע לו. הלך, אומרת הגמרא, הלך עצור בצידון, עלה למעלה, יענו הלך לדוגנן, שכר את כל הבהמות שהיה שם, הביא אותם, מראה לעבודה יש לכם. ואסף את כל החיטים שעשה לו רבי פנחס בן יאיר ולקח אותם לשם. זה הירושלמי שם כותב בקשר למשהו אחר. אומר, אנחנו אומרים בבוקר, לאל ברוך נאמרת איתנו, למלך אל חי וקיים זמירות יאמרו, תשבחות ישמעו. כי הוא לבדו, מרום וקדוש. פועל ישועות, דברי הצדקות, מה כתוב אחר כך? מצמיח ישועות, מורה רפואות, מורה תהילות. מה זה אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה נתת שקל לעני, שקל אחד. הקדוש ברוך הוא לוקח את השקל הזה, זורע אותו בגן עדן למעלה. שנה אחרת יוצא 1,000 שקלים. זורע אותם עוד פעם, הקדוש ברוך הוא בעצמו. שנה אחרי זה, 1,000,000,000. עוד פעם, זורע אותם, שנה אחרי זה, 1,000,000,000. וככה עולה, טריליונים, ביליונים, איזה מספרים, כבר אין מחשב שיכול ל... אבל אצלו, אדם נתן צדקה, שקל אחד לעני. מה אני אהיה מזה? רוצה אדם התפילות שאנחנו מתפללים, רבנו הרי כותב. מה עושה האדם בתפילות? כל שבת במנחה סוגרים את השבוע של כל התפילות. ממוצאי שחרית של יום ראשון, מנחה של יום ראשון, עד שבת. שבת עולים התפילות. בערבית, כל הערבית של כל השבוע עולה עוד מדרגה. שחרית, כל השחרית של כל השבוע עולה, אחר כך מנחה, תם ונשלם. גומרים, תגיד היום, חותמים. נהיה כל תפילה, כך כותב רבנו הארי, יוזיין אלף ריבו עולמות, 17,000 ריבו, עשיתי חשבון, זה 170 מיליון עולמות. במנחה של שבת, תראה כמה מעלה של מנחה של שבת, אז אתה מכפיל את הלימוד תורה שלמדת כל השבוע ב-170 מיליון. למדת דקה אחת תהילים, אמרת, מזמור יענך. כמה לקח דקה? נרשם לך במנחה של שבת 170 מיליון דקות. תראו כמה אדם יכול להשיג. אחר כך הולך לשם, אומר, אוי, חבל, חבל, כמה זמן איבדתי. איך, מה עשיתי בחיים, נתנו לי חיים יקרים כאלה. אומר, זה זורע צדקות, מצמיח ישועות. ועשה חשבון, למה זה יוצא אלף ריבו? יש רבי שאול דואק, היה גדול המקובלים לפני 90 שנה. נפטר, מי שנפטר יש 90 שנה. יותר אפילו, כן, בערך 90. 90 שנה משנפטר, צדי, צדי ב', צדי ד', כן, בדיוק 90. שנפטר, הוא כתב בספרו, הוא כתב, עשה את החשבון, איך יוצא יוזיין אלף ריבו, כזה נכפל, התחלה אחד, כפול אחר כך עשרות, אחר כך עולה מאות, מאות נהיה אלפים, אלפים נהיה רבבות, ומכפיל את עצמו, 117,000 ריבו מעלות. כן, נראה רבותיי מכאן, כמה אדם יכול לזכות של עולם הבא. כמה יכול לזכות ולזכות את ישראל, בפרט עכשיו שאנחנו במלחמה. חיילים שם נלחמים, והם צריכים מאיתנו סיוע, מבקשים מאיתנו צדקה, דעת צדקה, ללמוד תורה. ללמד את הילדים. ובכל רגע פנוי, אדם מרגיל את עצמו, ככה כותבים הפוסקים. אפילו הוא מחכה, הולך בדרך, יגיד, מלמן, פסוקים. אפילו הוא אמר, אשרי יושבתך. לא יודע להגיד אשרי יושבתך, תגיד א' ב'. הרוקח כותב, אמירת א' ב', יש לה מעלה כמו כל התפילות שבעולם. ככה סיפרו לנו שהיו עושים, נהוגים בתש"ח, כשהיה פה מלחמת השחרור, 6 חודשים. היו יורים על ירושלים, טח, טח, פגזים, אלפים ובבות. מה היו עושים? אוספים את הילדים במקלטים, כל התינוקות של בית רבן, אומרים א', ב', ג', ד', ת', עד שהילד היה יודע לבד, היה שומע טו-טו-טו, ועכשיו מתחיל א', ב'. למה? מה יש בזה? יש בגלל מעשה שהיה גם עם רבנו הארי. בשבחי הארי מובא, שהרי רבנו הארי היה בצפת 8 חודשים, זה הכל. נפטר בן 38, בן 36 עלה, הגיע לצפת, בן 38 הלך לעולמו. באותה שנה, אז שנה אחת, הוא היה בימים נוראים בצפת. לפני הימים נוראים, לימד התלמידים שלו, 10 תלמידים, לימד אותם כל סודות הכוונות של תקיעות שופר, תפילות ראש השנה, מנחה ערבית, שחרית, מוסף, יום ראשון, יום שני, כל יום יש לו כוונות שלו. אחר כך יום הכיפורים, כל התפילות. מוצאי כיפור, די, יש מנוחה. לא מכבדים עד הרי סוכות. אז, בקיצור הדברים, מוצאי יום הכיפורים, שאלו את הרב, הרב, מה אומר הרב על התפילות שהתפללנו היום? אמר להם, מפלא ופלא. התפילה של מי עלתה? אמר להם, אתם יודעים של מי? היה פה יהודי אחד שהגיע היום מחוץ לארץ, יורד חדש, הוא ישב, אמר להם איפה ישב בבית הכנסת, באיזה פינה, עם תלית על ראשו, פניו מכוסות, והיה מתפלל ובוכה, הוא העלה את התפילות של כולנו. יהודי, עובד חדש, אנחנו קיבלנו כוונות, עושים. לא דיברו, הרב אמר, הלכו שני תלמידים לראות את האיש הזה. הלכו אליו לבית, מסכן, אין לו בית, הוא בא חדש, הגיע לימים נוראים. היה איזה מרתף מתחת לאיזה בית בצפת, נכנסו אליו, והוא בדיוק עושה הבדלה, ומתחיל לאכול פוטור, זאת אומרת, לשבור את הצום, יפתור. קיצור, אמרו לו, שלום עליכם, מה שלום? ראו אותם התחיל לבכות, מה אתם רוצים ממני? אמרו לו, אתה התפללת היום, מה עשית? הוא התחיל לבכות, אמר לי, בשביל זה אני מוכה, ומכה על המצח, אוי ואבוי לי. בכה, 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 איזה רבע שעה. אחרי זה, הגיעו אותו, אמרו לו, לא בא נצייר אותך, תספר לנו מה עשית. אמר להם, על זה אני בוכה. הוא ממגורשי ספרד. הורים שלו נהרגו על ידי הספרדים הארורים שם, באינקוויזיציה. והוא ישאר פליט, מרח, ולקח איתו, מצא איזה ספר, סידור. לקח איתו, אבל גדל בין נוצרים, עם אנוסים, ולא יודע לקרוא. ידע יש יום כיפור, אמרו לו, מה זה יום כיפור? צריך לצום, צריך להוציא נעליים, בא. הוא אומר, לקחתי את הלית של אבא, תעטפתי בה, ולקחתי את הסידור, והייתי בוכה. אז הגיעו לכאן נדרי, אמרתי, ריבונו של עולם, אני לא יודע להתפלל, אבל אתה אבא שלי. לימדו אותי להגיד א' ב', אני אגיד א' ב', אתה תגיד המלאכים שלך, תהיה חזק. הלו, תגיד למלאכים שלך שיחברו מזה תפילות, איך שאתה צריך. וככה כל התפילה, אתם הייתם תוקעים בשופר בראש השנה, אני קורא על הבית. אתם ביום כיפור מתפללים, בוכים, מתוודים, אני עומד, אומר א' ב', א' ב', ג' ד' ה' ו' ז' ח' ט' י', אבל היה מבטא נכון. כל א' ב', הייתי אומר אותם אחד לאחד. זה מה שעשיתי, ואני לא יודע להתפלל. רק שמה ישראל, אני יודע את הפסוק ראשון להגיד, לא יותר מזה. חזרו אצל רבנו ארי, אמר שמעתם, כיוון שהתפלל מכל ליבו, והתפלל את מה שהוא יודע, כל מה שהוא יודע. תפילה שלו הייתה תפילה של כולנו. אנחנו גם נבקש מהקדוש ברוך הוא, שיעלה את תפילותינו למעלה, יקבל תפילותינו ברצון, וישובו כל החיילים בשלום, וישמור את עמו ישראל מכל צר ואויב, ויסתום ויחתום פיות כל המקטרגים עלינו, וכל האויבים והשונאים שלנו, בכל העולם, יפיל אותם וישמיד אותם ויכניעם, וישפילם ויאבדם מן העולם. וישלח לנו משיח צדקנו, והגלה בזמן קריב, באריכות ימים וטוב ובשלים לכולכם, תזכו לחיים טובים. רבי חנניה, בן רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. הרבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, הגדיל תורה ויאדיר.